הרמב״ם היומי, עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק השמיני והאחרון מהלכות שופר, סוכה ולולב, שהוא הפרק השני משני הפרקים של הלכות לולב. לאחר שבפרק הקודם ביאר הרמב״ם את פרטי הדינים של מצוות נטילת ארבעת המינים בחג הסוכות, מבאר הרמב״ם בפרק זה אילו דברים פוסלים את ארבעת המינים, ובחלק האחרון של הפרק מבאר הרמב״ם את השמחה המיוחדת שהייתה בחג הסוכות בבית המקדש, ואת החשיבות המיוחדת של שמחה של מצווה שואבת את כוחה משמחה זו. ותחילה כותב הרמב״ם פסולים שהם משותפים לכל ארבעת המינים. פותח הרמב״ם בהלכה א', ארבעת מינים האלו שהן לולב והדס והערבה ואתרוג, שהיה אחד מהן יבש, שהפסול הוא מכיוון שנאמר בתורה ביחס לאתרוג פרי עץ הדר ויבש אינו נחשב להדר, ושאר המינים הוקשו לאתרוג לעניין זה. או שהיה אחד מהן גזול, שהוא נלקח בגלוי ובחוזקה, או גנוב שנלקח בסתר, אפילו היה כבר לאחר ייאוש של הבעלים, משום שנאמר ולקחתם לכם ביום הראשון, שארבעת המינים חייבים להיות שלו, וייאוש הבעלים עדיין לא קונה את החפץ לגזלן, וגם משום מצווה הבאה בעבירה. או שהיה אחד מארבעת המינים לקוח מאשר הנאבדת, אילן שנטו אותו לכתחילה כדי לעבוד אותו עבודה זרה, אף על פי שביטלו האשרה מלעובדה, שבעליה הגוי עשה במעשה המבטל ממנה שם עבודה זרה. מכל מקום, מכיוון שהיא ניטעה לכתחילה לשם עבודה זרה, הרי אף לאחר שביטלו היא מאוסה למצווה. או שהיה אחד מארבעת המינים לקוח מעט של עיר הנידחת, עיר שרוב תושביה הותחו לעבוד עבודה זרה, שצריך לשרוף את העיר ואת כל שללה, ולפיכך הן יוצאים מדי מצוות ארבעת המינים בגידוליה, כי מאחר שעומדים להישרף, הרי זה נחשב שאין למינים את השיעור הנצרך לכל אחד מהם. הרי זה בכל המקרים הללו פסול למצוות ארבעת המינים. היה אחד מהן מארבעת המינים של עבודה זרה, שנאבד לעבודה זרה ועשו בו מעשה המבטל ממנו שם עבודה זרה. לא איתו לכתחילה, כי למרות שבטל ממנו דין עבודה זרה, דיין הוא מאוס לכתחילה למצווה, ואם נטל בדיעבד יצא ידי חובתו, כי מכיוון שלא נטו אותו לכתחילה לעבודה זרה, ואתה ביטלו, הרי הוא קשר בדיעבד. היה אחד מארבעת המינים כמור, שהוא התחיל לנבול ולא גמר לבש, קשר. ובאופן כללי, שיעור היבשות הפוסל בלולב הדס והערבה, הוא כאשר מראיהם הופך ללבן. ובשעת הדחק או בשעת הסכנה, כשאין מצויים לולבים כשרים, לולב היבש כשר, אבל לא שאר המינים. הוא מבאר הבח שבלולב, גם כאשר הוא יבש, יש בו עדיין הדר מחמת צורתו. מה שאין כן בשאר מינים שאם יבשו, לא נותר בהם הדר כלל. ובשולחן ערוך כתב שבשעת הדחק שאין להשיג כשר כלל, ייטול את כל הפסולים של כל ארבעת המינים, אך לא יברך עליהם. ואתה עובר הרמב״ם לפסולים המיוחדים לכל אחד מארבעת המינים. והוא פותח בפסולי האתרוג מחמת שאי אפשר לאוכלו. הלכה ב' אתרוג של עורלה ושל תרומת מאה ושל תבל, פירות שלא יפרישו מהם תרומות ומעשרות, פסול מפני שאסור באכילה. ובנוגע לאתרוג נאמר בתורה פרי עץ הדר, ואתרוג שאינו ראוי לאכילה אינו נחשב לפרי. אך לולב, הדס והערבה לכתחילה אינם ראויים לאכילה ואינם נקראים בתורה פרי. אתרוג של דמאי שהוא ספק מאוסר כאשר, כי למרות שאתה הוא אסור באכילה, הרי אפשר שיפקיר נכסיו, יש לו אפשרות להפקיר את נכסיו, ויהיה עני שמותר לו לאכול דמאי, שחכמים יתירו לעניים לאכול דמאי, ולפיכך הוא כבר אתה בכלל פרי. אתרוג של תרומה טהורה שנאכל לכהנים, ושל מעשר שני בירושלים, שכל אדם יכול לאכול אותו בירושלים, לא ייטול שמא יכשירו לטומאה. ביתכן שהאתרוג לא בא מאז שנתלש במגע עם מים, שאז הוא איננו מקבל תומה, ועל ידי שיטול אותו עם הלולב שרגילים להניחו במים כדי שלא ייבש, ירטב גם האתרוג, ועל ידי זה הוא יהיה מוכשר לקבל תומה, ונמצא מביא את התרומה והמעשר שני לידי פסול, ואם נטל, כשר. דזהו איסור שאסרו חכמים רק לכתחילה, אך בדיעבד הוא יצא ידי חובה, שהרי אתה הוא אתרוג טהור, ובאימו של תרומה הוא מותר לכהנים, ובשל מעשר שני, כאשר הוא בירושלים, הרי הוא מותר שם באכילה. ובהלכות הבאות כותב הרמב״ם את הדברים הפוסלים את הלולב. הלכה ג', לולב שנקטם, שנחתך ראשו, דהיינו קצה עליה העליון האמצעי, פסול, לפי שאינו הדר, ויש מחלוקת בדבר האם הפסול הוא רק שנקטם רוב אורכו של העלה, או אפילו בכלשהו. נסדק, דהיינו שנסדקה שדרתו של הלולב, אם נתרחקו שני סדקיו זה מזה עד שיראו כשניים, פסול, שנאמר ולקחתם ודרשו חכמים, ולקחתם, דהיינו לקיחת תמה ושלמה, וכשהשדרה נסדקה בצורה כזו, הרי חסרונו נראה וניכר שאינו תם ושלם. היה עקום לפניו, הייתה שדרתו של הלולב עקומה ונכפפת כלפי קדימה, עד שמחמת הקמימות הרי שדרו נראית כגב אדם בעל חתורת, דיינו גיבנת, דיינו שאין זו סתם הקמימות אלא הקמימות חזקה, הרי הלולב פסול משום שאין זה הדר, היה עקום לאחריו, הייתה שדרתו של הלולב נכפפת לאחור, כאשר שזוהי בריאתו, שכך היא דרך גידולו, נעקם לאחד משני צדדיו, לימין השדרה או לשמאלה, פסול. נפרדו עליו זה מזה, שדרך הלולב שהעלים שלו גדלים זה על גב זה, ומכל מקום, אם נפרדו העלים זה מעל גבי זה, אך לא נדלדלו כעלי אחריות שלא נפלו כלפי מטה, כעלי הענפים, כאשר שאף שנאמר בתורה כפות מרים, ודרשו חזל, כפות, הרי לא הקפידה התורה שיהיה כפות ממש, אלא שיהיה ראוי לכפיתה. נפרצו עליו, והוא שידלדלו משדרו של לולב כעלי אחריות. שהלולב שאל, הדקל עד שנתקשו עליו קץ, ונתרחקו ונתפרדו מהשדרה. הרי אם נתקשו כל כך כעלי הענפים עד שאי אפשר לכפותן או לאוגדן עם השדרה, הרי זה פסול משום שאינו הדר. הלכה ד' בריאת הלין של לולב, צורת הצמיחה הרגילה של עלי הלולב, כך היא, כשהם גדלין, גדלין שניים שניים יחד, ודבוקים מגבן, כל שני הלין דבוקים לכל אורכם בגבם, וגב כל שני הלין הדבוקים, הוא הנקרא תיומת, מלשון תאומים לפי שמודבקים כתאומים. נחלקה התיומת, דיינו ששני העלים הדבוקים יחד נפרדו ברוב עלי הלולב, ובשיעור של רוב אורך העלים, פסול משום שאין זה הדר, היו עליו אחת אחת מתחילת בריאתו, שמתחילת גדילתו לא היו עליו כפולים אלא גדלו אחד אחד, ולא היה להן תיומת, גם כן פסול משום שכאמור אין זה הדר. לא היו עליו עומדים זה על גב זה כדרך כל הלולבין שעליהם ארוכים ושוכבים זה על זה, אלא היו עליו קצרים ועומדים זה תחת זה. אם לאורך כל הלולב ראש עלה זה התחתון מגיע לעיקר, לתחתית ושורש העלה שלמעלה ממנו ואין ביניהם רווח כלל, שנמצא כל שדרו של הלולב מכוסה בעליו כשר, ואם אין ראשו של עלה זה התחתון מגיע לצד עיקרו של עלה זה העליון, וחלק משדרת הלולב חשופה ללא עלים, פסול משום שאין זה הדר. אך כתב הרמה שמצווה מן המובחר שלא ליטול לולב שעליו פרודות זה מזה, אפילו אם לא נתקשו כלל, אלא שנתפרדו מעט זה מזה, אף על פי שאינם תלויים למטה כלל, אלא הן עולין למעלה עם השדרה. בהלכה הבאה כותב הרמב״ם את הדברים הפוסלים את ההדס. הלכה איי, הדס שנקטם דיינו נחתך ראשו כשר, שבמשנה בסוכה נאמר שהדס שנקטם ראשו פסול ורבי טרפון מכשיר. והרמב״ם פסק הלכה כרבי טרפון. אך הרייבד כותב בביטוי נדיר, כבר הופיע רוח הקודש בבית מדרשנו מכמה שנים, ואלינו שהוא פסול, כסתם משנתנו. ודברי רבי טרפון שאמר אפילו שלושתן כתומין כשרין, עניין אחר הוא, ולא שנקטם ראשו, ומקום הניחו לי מן השמיים. אך הרמב״ם כאמור מכשיר, והרמב״ן בייר בטעם הדבר שדווקא הדס כשר יותר בנקטם ראשו מבלולב וערבה, משום שההדס בטבעו אבות ועליו צפופים ומחפים על הקטימה, ואין בכך חיסרון הדר. מה שאין כן בשאר המינים שניכרת בהם הקטימה. ובשולחן ערוך הביא את שתי הדעות, והרמה כתב שטוב להחמיר במקום שאפשר באחר, וכתבו הפוסקים שאם אין לו אחר, יכול לברך אף על הדס שנקטם ראשו. דין נוסף, נשרו רוב עליו, אם נשתירו שלושה עלים בקן אחד, שנשרו כל עליו ולא נשתירו אלא שלושה עלים, בקן שבראש ההדס כשר. וכתבו הפוסקים שאם נשתירו לכל אורך שיעורו, דיינו שלושה טפחים, שני עלים בכל קן, הרי הוא כשר. דין נוסף, היו ענביו כמין ענבים שצומחים בהדס מרובות יותר מעליו, אם ענביו ירוקות כשר. דכיוון שמראן בצבע הדס אינם פוסלין אותו, ואם היו אדומות או שחורות פסול, דמכיוון שההדס עצמו מראו ירוק, הרי זה כמנומר ואין זה הידור. ואם יתן שתלש מהענבים עד שהענבים מועטים מהעלים כשר, ואין ממעטין אותן ביום טוב לפי שהוא כמתקן, שרי פעולת התלישה מכשירה את ההדס וזה נחשב לתיקון כלי שאסור לעשותו ביום טוב, עבר ולקטן ביום טוב באיסור, או שלקטן אחד אחד לאכילה, שהוא ליקט את הענבים אחד אחד באופן שניכר שהוא עושה זאת לאכילה ולא כדי להכשיר את ההדס, שבאופן זה הדבר מותר ביום טוב הרי זה כשר. ובהלכה הבאה כותב הרמב״ם את הדברים הפוסלים את הערבה. הלכה ו, ערבה שנקטם שנחתך ראשה, כשרה. וזוהי שיטה ייחודית להרמב״ם שסובר שכשם שהדס שנקטם ראשו לרבי טרפון הוא כשר, כך גם הרבה שנקטם ראשה, כשרה לשיטתו והלכה כמותו, והרייבד שמשיג על הרמב״ם לעניין הדס, משיג גם לעניין הרבה, אך גם הרמב״ן שסובר לעניין הדס כהרמב״ם, שכתום כשר, שזהו משום שענפיו מחפים על הראש הכתום, אך לעניין הרבה שראשה הכתום בולט ואיננו מכוסה, הוא יסבור שהיא פסולה. והרמב״ם סובר שרק לולב כשנקטם נפגע מהאדר שבו, אך בענפי ההדס והרבה, זה שנקטם ראשם, אין זה חיסרון כל כך. ובשולחן ערוך פסק שהרבה שנקטם ראשה פסולה, אך הביא גם את דעת הרמב״ם שקשרה, ולמעשה, בשונה מהדס, שבו כתבו הפוסקים שאם אי אפשר למצוא הדס אחר, אפשר אפילו לברך על הדס שנקטם, כדעת הרמב״ם, הרי בנוגע להרבה כתבו שהרבה שנקטמה פסולה מלברך עליה, שבנוגע להרבה הרמב״ם הוא היחידי שמכשיר בזה. דין נוסף, נפרצו עליה, שנדלדלו עליה ונפלו כלפי מטה, אף על פי שהם עדיין מחוברים בה. מכל מקום, אם רוב העלים ידלדלו, הרי היא פסולה. וכתבו הפוסקים שכך הוא הדין אם נסדקו רוב העלים ונחלקו לשניים ברוב אורך העלה, הרי זה כאילו נשרו רוב העלים ופסולה. וכתבו שמצווה מן המובחר, אם אפשר למצוא בקלות, לקחת הרבה שלמה שלא נשרו עליה כלל. בהלכות הבאות מדבר הרמב״ם על הדברים הפוסלים את האתרוג. הלכה זין, אתרוג שניקב נקב מפולש מצד לצד, אפילו בגודל קטן כלשהו, פסול, ואפילו לא נחסר כלום מגוף האתרוג, ונקב שאינו מפולש, אם היה גודלו קיסר, שהוא סוג מטבע, ובמידות זמננו זהו קוטר של כ-23 מילימטר, או יתר מזה, פסול, אפילו אם לא נחסר כלום מהאתרוג, ואם חסר מגוף האתרוג, אפילו כלשהו, פסול. והפסול בניקב וחסר הוא משום שנאמר הוא לקחתם שתהיה לקיחה תמה, ובמקרים אלו אין האתרוג תם ושלם. ניטל דדו והוא הראש הקטן ששושנתו בו, הבליטה הקטנה שבראש האתרוג המכונה פיתם, שבראשו יש כמין כדור קטן המכונה שושנה, פסול. וכתב המגיד משנה שמדברי הרמב"ם משמע שרק אם ניטל הפיתם עצמו, האתרוג פסול. אך אם ניטלה רק השושנה שבראש הפיתם, הרי האתרוג כשר. וכתבו הפוסקים שאף אם הפיתם עצמו ניטל ברובו, אך נשאר ממנו משהו באופן שהפיתם מכסה את כל ראש האתרוג, הרי הוא כשר. אך אם אפילו משהו בראש האתרוג איננו מכוסה בפיתם, פסול משום שאינו הדר. אך מכיוון שיש החולקים ופסלים אפילו אם ניטלה רק השושנה, ובוודאי אם ניטל חלק מהפיתם, הרי טוב לחוש לדבריהם במקום שאפשר. וכתב הרמו שכל זה דווקא כשניטל הפיתם, אבל אם לא היה לו פיתם מעולם, כשר, וכן הם רוב האתרוגים שמביאים במדינות אלו. ניטל לעץ שהוא תלוי בו באילן, שהעוקץ בו הפרי מחובר לעץ ניטל מעיקר האתרוג, כלומר, לא רק החלק היוצא מחוץ לאתרוג ניטל, אלא גם חלק העוקץ שבתוך האתרוג ניטל ממקומו בבסיס האתרוג, ונשאר מקומו גומה, שבמקומו של העוקץ נעשתה גומה, פסול, מכיוון שהדבר נחשב לאתרוג חסר, ואין זו לקיחת המה. אבל אם נשאר ממנו כלשהו באתרוג באופן שיתמלא כל רוחב הגומה, דהיינו שלא ניטל כלום מעובי העוקץ במקום שהוא ממלא את הגומה, הרי זה כשר שהרי גוף האתרוג אינו חסר כלום. דינוסף, עלת חזזית עליו, הופיעו על האתרוג כמין הבאבו עוד דקות הגבוהות מעט מהאתרוג ומורגשות במשמוש היד, אם הופיעו בשניים או שלושה מקומות פסול, כי נוצר באתרוג מראה מנומר, ואם הופיע חזזית רק במקום אחד, אם עלת על רובו שחזזית הייתה כל כך רחבה שהתפשטה על רובו של האתרוג, פסול, ואם לא עלת על רובו, הרי מכיוון שמדובר רק בחזזית אחת ואין האתרוג נראה מנומר, הרי הוא כשר, ואם עלת החזזית על דדו של האתרוג, על הפיתם, אפילו גודלה כלשהו פסול, ופסול החזזית הוא משום שאינו הדר. ולפיכך כאשר החזזית היא בדד האתרוג, שזה החלק הבולט יותר של האתרוג, הרי גם חזזית כלשהי פוסלת אותו. והפוסקים כתבו שבכל חלקו העליון של האתרוג, דהיינו מהמקום שהוא מתחיל להשתפע כלפי מעלה, הרי חזזית כלשהו פוסלת. כי כל חלק זה בולט לעיניו של האדם כאשר הוא מסתכל על האתרוג, וכאשר יש בו חזזית אפילו כלשהי, הרי אין האתרוג הדר. דין נוסף, נקלף החיצון שלו, אם התקלפה השכבה החיצונית של האתרוג באופן שאינו מחסרו מגוף האתרוג, אלא יישאר צבעו ירוק כמות שהיא בריאתו, כפי שהיה מראו הטבעי לפני שנקלף. אם נקלף כולו פסול, ואם נשאר ממנו כלשהו שלא נקלף, כשר. צריך לדעת שקליפת האתרוג מורכבת משלוש שכבות, החלק הלבן המקיף את בשר האתרוג, והוא החלק העבה של הקליפה, החלק הירוק צהוב המקיף את החלק הלבן, וקרום דק שקוף העוטף את החלק הירוק. ולפי דעת הרמב״ם, נקלף, היינו שנקלף, הקרום הדק החיצוני שמעל החלק הירוק צהוב. ובזה הוא הדין שאם נקלף כולו פסול, ואם נשאר ממנו כלשהו שלא נקלף, כשר. אך אם נקלפה הקליפה הירוקה צהובה, הרי אף אם היא נקלפה רק בחלקה, האתרוג פסול מדין חסר, כיוון שחלק זה כבר נחשב מגוף האתרוג וחיסרון בו פוסל. אך כאשר נקלפה רק הקליפה העליונה, הרי אפילו אם נשאר ממנה כלשהו, הרי היא קשרה משום שעל ידי אותו כלשהו, הרי כל האתרוג יכול לחזור לקדמותו. אך אם התקלפה הקליפה העליונה לגמרי, הרי האתרוג יתנוון וילך ואינו הדור. הלכה חטא, אתרוג שהוא תפוח, שהאתרוג יתנפח, או שרוח, הוא ישריח, או כבוש בחומץ וכדומה, או שלוק שהוא מבושל הרבה, או שהיה מראה אתרוג נוטה לשחור, או לבן, או מנומר שיש בו כתמים בצבע שונה ממראה אתרוג, או ירוק כקרתי, שציבו ירוק כסבי השדה, הרי בכל אלו האתרוג פסול. בכל הראשונים, מפני שאין זה הדר, וכאשר האתרוג ירוק, הפסול הוא, משום שנאמר פרי עץ ודרשו החכמים שיהיה פרי גמור, וכאשר הוא ירוק, יש לחוש שעדיין לא נגמר פריו. ולפיכך, אם הוא צהוב אפילו בחלקו, הרי הוא קשר. גידלו בדפוס ועשהו כמין בריאה אחרת, אם כשהאתרוג היה עדיין קטן הוא הלביש עליו תבנית, והאתרוג עדה לפי צורת התבנית ועל ידי כך הוא קיבל צורה שונה מצורת אתרוג רגיל, פסול משום שאין עליו שם אתרוג, או משום שאיננו הדר. עשהו כמין בריאתו בצורה רגילה של אתרוג, אף על פי שעל ידי התבנית עשהו דפין דפין כמין חריסים עמוקים לכל אורכו, כאשר משום שיש אתרוגים שגדלים כך באופן טבעי. התיום, דיינו שגדלו שני אתרוגים דבוקים זה בזה כתאומים, כאשר שאין זה שינוי כלל מדרך גידולו, ונוטל שניהן יחד כשהן דבוקים. והבוסר, דיינו שלא נגמר גידולו, שאם לא היו קוצצים אותו היה גדל יותר. מכל מקום, מכיוון שיש הרבה אתרוגים שאינן גדלים יותר ממנו, הרי זה פרי חשוב ונקרא גמר פרי, ולפיכך הוא קשר. מקום שהאתרוגים שלהן כן שחרות מעוטה, שכל האתרוגים באותו מקום נוטים לצבע שחור קשרים, שמכיוון שזו המראה של האתרוג הרגיל באותו מקום, הרי הוא הדר, ואם היו שחורים ביותר כאדם קושי, הרי זה פסול בכל מקום, אפילו במקום שכל האתרוגים גדלים כך, משום שאיננו הדר כלל. הלכת את כל אלו שאמרנו שהן פסולים מפני מומין שביארנו, שסיבת הפסולים מפני מום חיצוני במראה המינים, או שהן פסולים מפני גזל וגניבה, פסולים ביום טוב ראשון בלבד, אבל ביום טוב שני של גלויות, עם שאר הימים ימי חול המועד, הכל כשר. משום שכל פסולים אלו נלמדים ממה שכתוב בתורה, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ אדר, ולקחתם שתהיה לקיחת המה, שלא יהיה בהם חיסרון. לכם שיהיו המינים שלו ולא גזולים וגנובים, ומהדר הכתוב באתרוג למדים שכל ארבעת המינים צריכים להיות הדר. ומכיוון שנאמר ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, הרי כל פסולים אלו חלים רק ביום הראשון. והפסלנות שהיא משום עבודה זרה, אשרה ואירה נידחת, או מפני שאותו אתרוג אסור באכילה, הרי בין ביום טוב ראשון, בין בשאר הימים, פסול, כי הטעמים של פסולים אלו, שמפני שהם מאוסים, וגם שכל העומד להישרף הרי הוא כשרוף, וכן חיסרון שם פרי כאשר הוא אסור באכילה, שייכים בכל הימים. אך הרמו כתב שרק שאול מותר בכל שאר הימים חוץ מהיום הראשון, משום שלא צריך לכם, אך גנוב וגזול פסול גם בשאר הימים, משום מצווה הבאה בעבירה. וכן גם שכל הפסולים שמחמת הידור פסולים בכל הימים. הלכה יוד, אין אדם יוצא ביום טוב ראשון של חג בלולבו של חברו שישלנו ממנו. משום שנאמר ולקחתם לכם ביום הראשון, עד שיתננו לו במתנה, נתנו לו על מנת להחזירו, הרי זה יוצא בו ידי חובתו ומחזירו, שמתנה על מנת להחזיר שמה מתנה, ואם לא החזירו, לא יצא שנמצא כגזול, ואין נותנין אותו לקטן במתנה על מנת להחזיר, שהקטן קונה ואינו מקנה לאחרים מן התורה, ונמצא שאם החזירו לו אינו חוזר, ואחד עלולה ואחד כל מין ומין מארבעת מינין שבו, אם היה אחד מהן שאול, אין יוצאין בו ביום טוב ראשון, משום שהפסוק ולקחתם לכם מדבר על כל ארבעת המינים. הלכה י' א', שותפין שקנו לולב או אתרוג בשותפות, אין אחד מהן יוצא בו ידי חובתו בראשון, ביום הראשון של חג הסוכות, עד שייתן לו שותפו חלקו במתנה. כי מכיוון שביום הראשון נאמר לכם משלכם, צריך שהאתרוג יהיה כולו שלו. האחין שקנו אתרוגין מתפוסת הבית, מכספי הירושה המשותפת שעדיין לא חלקו אותה. ומספר האתרוגים הוא כמספר האחים, כך שיש אתרוג לכל אחד מהם, אך הם לא קבעו איזה אתרוג יהיה שייך לכל אחד, ונטל אחד מהן אתרוג ויצא בו. הרי אפילו אם היה אתרוג זה מעולה מן האחרים, הרי אם היה יכול לאוכלו ואין האחים מקפידים בכך, יצא ידי חובתו. דהיינו שאם הם אוהבים אחד את השני עד שאין הם מקפידים כשאחד מהם לוקח דבר מתפוסת הבית ואוכלו ללא ידיעת אחיו, הוא יוצא ידי חובה, משום שמסתם אף על האתרוג אינם מקפידים, מאחר שיש מספיק אתרוגים לכולם לצאת בהם ידי חובה, ואם היו האחים מקפידים באכילתו, לא יצא עד שיתנו לו חלקם במתנה כפי שהדין באתרוג של שותפים. ואם קנה זה אתרוג וזה פריש, שאחד האחים קנה מכספי תפוסת הבית אתרוג והאחר קנה חבוש, או שקנו האחים כאחד אתרוג ורימון או אתרוג ופריש מתפוסת הבית, אינו יוצא באתרוג עד שייתן לו חלקו במתנה, ואף על פי שאם אכלו אין מקפידין עליו. והיינו דאף שהאחים אינם מקפידים על האכילה של דבר אחר בשווי כזה, מכל מקום, מכיוון שהם קנו רק אתרוג אחד, והרי כולם צריכים לצאת בו ידי חובתם, הרי הוא לא יכול היה לקחת את האתרוג ולאוכלו, ולפיכך אין נחשב הדבר שהוא לגמרי שלו, עד שיתנו לו האחים את חלקם במתנה. ובכך מסתיימות הלכות ארבעת המינים. בהלכות הבאות מדבר הרמב״ם על השמחה המיוחדת שהייתה בבית המקדש בחג הסוכות. הלכה י"ב, אף על פי שכל המועדות מצווה לשמוח בהן, כמו שנאמר בפרשת ראה ושמחת בחגיך, מכל מקום בחג הסוכות הייתה שם במקדש שמחה יתרה, שנאמר בפרשת אמור, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. ומכיוון שהתורה מדגישה את חובת שמחת יום טוב לגבי חג הסוכות בבית המקדש יותר מאשר בשאר הימים טובים, הרי זה הביא לכך שנהגו אז בבית המקדש שמחה יתרה בתוך שמחת יום טוב עצמה, כהדגשה במצווה הכללית של שמחת יום טוב. ולפי הרמב״ם יוצא חידוש מעניין שהשמחה המיוחדת שהייתה בבית המקדש בחג הסוכות איננה מגיעה משום ניסוך המים, אלא משום ההדגשה המיוחדת של התורה על שמחת החג בחג הסוכות. והרמב״ם אינו מזכיר כלל בהקשר זה את ניסוך המים, אלא משום ההדגשה המיוחדת של התורה על שמחת החג בחג הסוכות. ואף שהמשנה במסכת סוכה קוראת לשמחה זו שמחת בית השואבה, והגמרה מצטטת בהקשר לכך את הפסוק ושבתם מים בססון, הרי הרמב״ם סובר שאין זהו מקור השמחה, אלא השמחה היא כאמור משום הדגש המיוחד של התורה על שמחת החג בחג הסוכות, וחכמים צירפו לכך את השמחה על ניסוך המים. וכיצד היו עושים את השמחה היתרה בבית המקדש? ערב יום טוב הראשון היו מתקנים במקדש מקום לנשים מלמעלה ולאנשים מלמטה כדי שלא יתערבו אלו עם אלו, ומתחילים לשמוח ממוצאי יום טוב הראשון שלא היו מחללים את יום טוב לצורך שמחה זו, וכן בכל יום ויום ימי חולו של מועד מתחילים מאחר שיקריבו תמיד של בין הארבעים לשמוח שער היום עם כל הלילה. הלכה י' ג' ואיך הייתה השמחה זו? החליל מכה שהיו מנגנים בחליל ומנגנים בכינור ונבלים ובמצלתיים, וכל אחד ואחד בכלי שיר שהוא יודע לנגן בו, ומי שיודע בפה בפה, ורוקדין ומספקין מקין כף על ירך, ומטפחין מוחאים כפיים ומפזזין ומחרקרין סוגים של ריקוד, כל אחד ואחד כמו שיודע, ואומרים דברי שיר ותושבחות לקדוש ברוך הוא, ושמחה זו אינה דוחה לא את השבת ולא את יום טוב. הלכה י' מצווה להרבות בשמחה זו, שכאמור בחג הסוכות ישנה הדגשה מיוחדת של תוספת בשמחת יום טוב, ולא היו עושים אותה מהארץ וכל מי שירצה, אלא גדולי חכמי ישראל וראשי הישיבות והסנדרין והחסידים והזקנים ואנשי מעשה העושים מעשי פלק רב חנינה בן דוסה, הם שהיו מרקדין ומספקין מקישים על כלים ומנגנין ומסמכים במקדש בימי חג הסוכות. אבל שאר כל העם, האנשים והאנשים, כולם באים רק לראות ולשמוע. דעת עיקר החיוב של שמחת החג מקיימים כולם, כפי שכבר כתב הרמב״ם בהלכות יום טוב, על ידי שתיית יין, קניית בגדים ותכשיטים נעים וכדומה. אך כאן שמדובר על השמחה היתרה המיוחדת שהייתה בבית המקדש בחג הסוכות, שקשורה להוסמכתם לפני השם אלוקיכם לגילוי השכינה המיוחד שהיה בבית המקדש, הרי כל העם, האנשים והאנשים, אין בכוחם לבוא לשמחה זו מצד עצמם, אלא על ידי השמחה הגדולה של גדולי חכמי ישראל, שהייתה מהירה בהם הקדושה המיוחדת של בית המקדש, ובהם הייתה ניכרת בגלוי השמחה המיוחדת של חג הסוכות, הרי הם הקרינו מהשמחה גם על כל שאר העם, האנשים והאנשים כולם. ממשיך הרמב״ם בהלכת את וו, שמשמחה יתרה זו של חג הסוכות לוקח האדם כוח, לשמחה של מצווה בכל השנה. השמחה שישמח אדם בעשיית המצוות ובאהבת הכל שציווה בהן, שהאדם שמח על האהבה הגדולה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, שבגלל אהבתו הוא ציווה אותנו במצוות אלו שעל ידיהם נתחבר אליו, עבודה גדולה היא, והיינו ששמחה זו היא חלק חשוב מעבודת השם, וכל המונע עצמו משמחה זו, גם מי שמקיים את המצוות, אך אינו שמח בהן, ראוי להיפרע ממנו להניש אותו, שנאמר בתורה בפרשת כי תבוא, ובאו עליך כל הכללות האלה ורדפוך והשיגוך, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. דיינו שאף אם הוא עבד את השם, אך הוא לא עבד אותו בשמחה, יבואו עליו כל הכללות האלו. וכאשר האדם זוכה לדבר הגדול והנפלא הזה, לקיים את מצוותיו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ועל ידי זה להתחבר אליו, והוא איננו שמח בזה, הרי הוא מזלזל בכבודו של מלך. בכל המגיס דעתו שהוא מתגאה וחולה כבוד לעצמו, הוא מתכבד בעיניו במקומות אלו, במקומות שבהם אנשים שמחים בשמחה של מצווה, ונמנע מלהרבות בשמחה שזה לא לפי כבודו, הרי הוא חוטא ושוטה, שאין לך שטות גדולה מזו שבשעה הילאית זו יתכבד האדם ויחלו כבוד לעצמו. ועל זה הזהיר שלמה ואמר במשלי, אל תתהדר לפני מלך. דבעת קיום מצוות מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אין לך להתהדר ולנהוג בגאווה ובכבוד עצמי. וכל המשפיל עצמו הוא מקל בחשיבות גופו במקומות אלו של שמחה של מצווה, הוא נחשב הגדול המכובד, העובד את השם מאהבה. וכן דוד מלך ישראל בשעה שפיזז וחרקר לפני ארון השם, הרי כאשר אמרה לו מיכל בת שאול, שמלך ישראל נגלה היום כיגלות נגלות אחד הריקים, אמר לה דוד, ונקלותי עוד מזאת והייתי שפל בעיניי. דהיינו שגם אם הייתי מקל בכבודי ומשפיל את עצמי יותר, הרי זהו הכבוד האמיתי להיות שפל לפני השם, ואין הגדולה והכבוד אלא לשמוח לפני השם. שנאמר, והמלך דוד מפזז ומחרקר לפני השם. וכאן מסתיים הפרק השמיני, ובכך סיימנו את הלכות שופר סוכה ולולב, בריך רחמנה דסיין. ברוך הקדוש ברוך הוא שסייע לנו.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.